ערב טוב, שבוע טוב. אנחנו כאן ב-103 כמידי יום ראשון, שעה תמימה שאנחנו משתדלים בתדר של חשיבה טובה, של הרחבת לב, הרחבת אופקים, ולהדהד את אותם דברים שמחזקים ואנחנו מתחזקים מהם. היום אנחנו נקדיש את כל התוכנית שלנו לט"ו באב, הגם שהוא נחוג אתמול. ננסה להעמיק בט"ו באב ולהרחיב באמצעות העמקה הזו, להרחיב את הלב ולנסות להדהד את מה שאנחנו מבקשים להדהד בתוכנית הזו, זה את ה... לא לפספס אב הסתמנות להיטיב איתנו ועם האהובים שלנו. ט"ו באב בימי קדם צוין כיום של שמחה, בנות ישראל יצאו לחולל בקרמים והלבבות היו פתוחים. היום הוא לבש צורה אחרת, פרחים, שוקולד, ברכות, אבל המהות היא אותה מהות. לעצור בתוך המולת החיים, לזכור מה אנחנו מציינים ולמה, ולא לפספס את ההזדמנות לעשות טוב, להגיד מילה טובה ולתת ולשתף ברחשי הלב, בוודאי אם הם יכולים לחזק. כמידי שבוע תחתינו מלאה, ואנחנו נתחיל את השעה, אבל ממש לא לפני שנודה למי שמאפשר אותה. היום עורכת ומפיקה אותנו עדן בן ארי, אחראי על השידור שיושב כאן לצידי אריק בן דוד, ועורך הדיגיטל שלנו גיא רביב. ואנחנו שמחים ממש לפתוח את השעה על ט"ו באב עם רות קלדרון, מייסדת ומנהלת אלמה בית לתרבות עברית. ערב טוב רות יקירתי, ותודה רבה שאת איתנו.
תודה רבה שאתם איתי.
מזמן לא דיברנו. את יודעת, ט"ו באב זה תמיד נראה שזה נולד בחנות השוקולדים, אבל מסתבר שיש לזה היסטוריה ארוכה, ועל זה אנחנו רוצים לשמוע ממך.
כן, באמת מועד חג משונה קצת, יש בו משהו קצת פראי, איזו הרגשה של אירוס פראי, ואיזה חיבור ליום הכיפורים. המשנה אומרת שלא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים וט"ו באב, שבהן בנות ישראל היו לובשות בגדי לבן שאולים, כלומר מלוות אחת מהשנייה שמלות לבנות, ויוצאות לקרמים, ומפתות בעצם את הבחורים, מי שיפה מפתה אותו ביופי שלה, מי שעשירה מפתה אותו ברכוש, ומי ששר יפה בשירה, ויש מין יום כזה, מעניין שזה גם קרה אחרי יום הכיפורים, אחרי המתח הרוחני החזק והצום והקושי, איזה מין התפרצות של חיים, של חיות, של רצון לאהבה, לזוגיות, למפגש. ובאמת זה הצטרף באופן מסחרי קפיטליסטי לחגי הגויים של שוקולדים ודובונים ויהלומים, אבל אצלנו באלמה הלילה אנחנו נעשה לימוד על אהבה, כמה חבורות של לימוד, ואחר כך ישנו כאן אנסמבל, אנסמבל הפיוט של ליד מרכז שזר, שיעיר הראל מנהל, ויש כאן 17 מוזיקאים, שילמדו וינגנו כמה שעות, מי שנמצא בסביבות תל אביב מאוד מוזמן, לאלמה בית לתרבות עברית, רחוב שדל, פינת רוטשילד, ישמעו את המוזיקה כבר מרחוק. ואנחנו מנסים באמת ללמוד ולשאול על איך התרבות שלנו חושבת על אהבה, וגם לשיר ולהרגיש את זה, ואת יודעת, להביא קצת נחמה וחמלה ואמונה בטוב ובכוח בתוך הימים הקשים האלה.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. את יודעת, מצד אחד אנחנו אומרים, אנחנו כבר כמעט שנתיים במלחמה, ובאמת, אילו כמות הכאב והצער והאתגר היא בלתי נתפסת. ממש במונחים של היסטוריה. זה, ומצד שני, יש צורך כל כך משמעותי דווקא להאחז בדברים האלה כדי שנזכור למה אנחנו משלמים את המחיר הזה. הרי אנחנו משלמים את כל המחירים הכואבים האלה כל כך בדיוק כדי לחיות נכון וטוב יותר.
זאת גם לא בחירה שלנו. אנחנו נמצאנו חיים בדיוק בתקופה הזאת. אני לפעמים חושבת על האנשים שחיו בתקופה שהשבר הסורי-אפריקאי פתאום התחיל לזוז. את לא בוחרת את זה, אבל אלו החיים שלנו עכשיו, והחיים הם תמיד עירוב של טוב ורע, של הלב השבור של אתמול בהפגנה, לשמוע את המשפחות, את ההורים, את הילדים, את הנשים, ומצד שני, לבנות חיים, ללדת ילדים, לבנות את הבית הלאומי שלנו, ובא מעורבב. וברגעים שיש שמחה, צריך לשתות אותה עד הסוף, כדי שיהיה לנו, קודם כל בשביל עצמה, וגם כדי שיהיה לנו כוח ליום הבא. אז אני חושבת שבמקום, כלומר, לא כדאי להיכנס רק לאבל ולהשמה, אלא כמו שרבן יוחנן בן זכאי אמר, אחרי החורבן, לשים פינה של אבל בבית ובחתונות, ולעשות לזה סימן, חלילה לא לשכוח, אבל לבחור בחיים, וזה מאמץ, אבל אני חושבת שהאדם האנושי יודע לעשות גם וגם, גם בתוך גם.
ואם הייתי שואלת אותך, מתוך כמי שבאמת לומדת וגם מלמדת ובנית בית על מנת שכולנו נוכל ליהנות מארון הספרים היהודי, שהוא הרי אוצר בל יתואר, אז אם הייתי שואלת אותך, מה מנסה ארון הספרים היהודי ללמד אותנו על אהבה שאנחנו קצת שכחנו ואולי דחקנו?
אנחנו בדרך כלל חושבים על אהבה מחשבות שהתחילו בימי הביניים, בזמן האבירים, על געגועים למישהי רחוקה, על רומנטיקה, והתרבות העתיקה, המקראית והחזלית שלנו, בעצם מדברת על שלושה דברים, הייתי אומרת. ראשית, על נוכחות, על להיות שם, לא להיות רחוק ולהתגעגע ולדהור, אלא להיות שם. והסיפור על רב רחומי מלמד אותנו כמה מסוכן להתרחק ליותר מדי זמן. והעניין השני שהם מלמדים אותנו זה תשומת לב, לראות את מי שחי איתנו, לראות את הדברים הקטנים, להתבונן בתשומת לב, לזכור מה שאומרים לנו, לראות מצבי רוח, לשים לב. הדבר הזה של תשומת לב הוא אהבה. והדבר השלישי, זאת אמת. חברתי פרופסור מרב רוט אומרת שאהבת אמת היא אהבת האמת. כלומר, להכיר שהאדם שמולנו הוא לא איזה אידיליה, אלא לראות אותו או אותה באמת, באמת מה שהוא או היא, או הילדים שלנו, או הארץ שלנו. לא להגיד זה כולו טוב, אלא להגיד ככה, כמו שהם, כמו שהיא, אני אוהבת אותה. אז אני חושבת שזה מה שלמדתי מהתרבות שלנו. אמת, תשומת לב ונוכחות.
את יודעת, נראה לי שאלה שלושה דברים שאפשר לקחת אותם לעוד כל כך הרבה תחומים, כי הם באמת אבני היסוד של להיות אנחנו. ממש כך.
לוואי.
רות קלדרון יקירתי, תודה רבה, תמיד זה נשאר עם טעם של עוד, אז אנחנו נשמח להמשיך ולדבר.
תודה רבה על הזכות לדבר איתך בחגים.
ושיהיה בהצלחה היום, ושיהיה אמן, שבוע ושיהיה, מבורך, כן, עם בשורות טובות.
החיים שלנו יתמלאו אהבה.
אמן ואמן, תודה רבה רבה.
תודה לך.
תודה. לתוך. ועכשיו אנחנו מעניין לעניין, אבל כמעט באותו עניין. בישראל חיים היום למעלה ממיליון ומאה אלף אנשים עם מוגבלויות, ולפי הערכות רק 5% מהם מצליחים לקיים קשר זוגי. פער מאוד משמעותי, ביחס לאוכלוסייה שהיא לא אנשים עם מוגבלויות, ולא בטוח שזה נובע מהיעדר הרצון, אלא אולי מהיעדר הכרה, תמיכה, הכנה מסודרת. והאורח הבא שלנו זה הרב דוקטור רפאל פוירשטיין, נשיא ומנכ״ל מכון פוירשטיין, שזה מכון שפועל לא מעט שנים, גם בלימוד עם הרבה מאוד אוכלוסיות, וגם עם האנשים עם מוגבלויות. ערב טוב לך הרב דוקטור רפאל פוירשטיין.
ערב טוב יהודית, ערב טוב למאזינים.
ותודה רבה שאתה איתנו.
בשמחה, כבוד גדול.
אז אתה הקמת את מרכז חזון, שזו חברה זוגיות ונישואין, בתוך מכון פוירשטיין. אז הבמה היא שלך על הפעילות, אני חושבת שאם אני אומר הקדושה הזאת, אני לא אהיה מגזימה.
כן. אז אני אגיד לך, המכון חזון שלנו נועד בגדול להתמודד עם שלוש שאלות. השאלה אחת היא השאלה הציבורית. היא שאלה לא כזאת פשוטה. את אמרת דברי הפתיחה שלך שאנשים רוצים. אני מאמין שהם רוצים, אבל הם עוד מפחדים. תדעי לך, השאלה הראשונה שאני נשאל ככה, במין בושת פנים, כשנדבר עם מקבלי החלטות, יכולים שרים, חברי כנסת, פקידים, במשך כבר המון שנים שאני פעיל בתחום, עולה השאלה, תגיד, ומה יקרה אם יהיו להם ילדים? זאת אומרת שיש המון פחד בעניין.
אני יכולה ברשותך לשתף אותך מחוויה של אתמול, שהעלתה בי דווקא מחשבה טובה. הייתי בבריכה במקום מגוריי ביחד עם נכדיי, ובבריכה הייתה גם נערה עם מוגבלות, שהיא השתתפה באופן פעיל לגמרי, והיא דיברה עם אנשים, ואתה יודע, התערתה באוכלוסייה, וחשבתי לעצמי שלפני המון שנים, היו לא מעט בריכות ציבוריות שלא הכניסו את האנשים לבריכה. היו לא מעט תנועות נוער שלא קיבלו את האנשים האלה לפעילות. ונדמה לי שצעדנו כברת דרך עצומה בשני העשורים האחרונים, שהחיים שלהם בתוך הקהילה הפכו להיות די טבעיים. האם אני טועה?
לא, את לא טועה. יש בהחלט שיפור גדול מאוד בתחום הזה, אבל יש עוד דרך עצומה. אני שואל אותך יהודית, תאמרי לי, בכמה חתונות היית בעשור האחרון, שהוזמנת אליהם, אל תעני, הרבה, נכון?
כן. הייתי בחתונה אחת הכי מרגשת, של שני בני זוג עם מוגבלות.
יפה. כמה כאלה עוד היית, על כמה?
לא הרבה.
הבנתי. אז נכון, היית, ואגב, זה מוגבלות פיזית או מוגבלות שכלית?
שכלית.
שכלית. אז היית בחתונה אחת כזאת, מתוך?
הרבה.
היית עוד כמה? מתוך הרבה. בסדר? אני חושב שרוב האנשים שאני מדבר איתם לא היו בחתונה אחת כזאת, ואם הם היו, הם היו בחתונה אחת או שתיים, שלוש.
ואגב, אתה יודע איך התאפשרה החתונה? כי הם גרים יחד בכפר שמספק להם את היכולת לקיים חיים עצמאיים.
נכון.
כך זה קרה.
נכון. עכשיו אני אומר לך, זה קרה, שימי לב לתיאור שלך. את מתארת תיאור שזה קרה מעצמו בעצם, הם התאהבו, עברו לחיות יחד, ובסוף מסדו את הקשר. אבל את יודעת כמה אנשים לא פוגשים אנשים כאלה, כמה יש פחד אצל הורים, כמה המדינה עדיין לצערי, על אף שהיא עשתה צעדים גדולים, עדיין לא ממש מממנת את ההדרכה וההכשרה שנצרכת לאנשים כאלה, אז שמנו לעצמנו שלוש מטרות. א', לשנות את התודעה הציבורית, ולהסיר את הפחדים, ולהעמיד בראש סדר העדיפויות שלנו, את הזכות הכל כך בסיסית וטבעית, שמגיעה לאנשים האלה. הדבר השני זה לייצר את הידע הקיים. זה לא מובן מאליו, יש באמת פה קשיים תקשורתיים, וקשיים בקבלת החלטות, וקשיים נוספים, ואתגרים נוספים שישנם, אז איך באמת מכינים אותם לזה? הדבר השלישי זה לבוא לשלב המעשה. אני אתן לך דוגמה קטנה, במכון שלנו, יש מכון פוירשטיין, יש מערך דיור גדול. אנחנו, אני אתפלא אם יש עוד הרבה כלים בכלל, בוחנים אחד, 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 אחת, לבדוק האם יש להם אפשרות לקיים זוגיות. זאת אומרת, אנחנו לא מחכים שזה יקרה, כי יהודית זה לא קורה. אנחנו מבינים שצריך לעזור להם, כמובן, לא בצורה פטרונית.
אתה יכול לספר קצת על ההצלחות?
בוודאי, בוודאי. אנחנו ממש מעמידים זוג אחרי זוג, שהם אנשים עם מוגבלויות, ואומר לך את האמת שהבא בתור זה הבן שלי, שהוא בחור עם תסמונת דאון אלחנן, בן 36, שהולך להציע ניסויים לאפרת, גם היא עם תסמונת דאון, זוג מדהים, וברוך.
מזל טוב, קודם כל.
תודה, תודה, תודה. ודעי לך שזה אחד מהסיבות שאני לא, כהורה, לא ישן בלילה, מה יהיה איתו? למה שהוא יהיה בודד? למה שהוא יגור בדירת רווקים מזדקנת ולא יהיה לו את הזכות המאוד טבעית לא לישון לבד בלילה? נכון? הוא וארוסתו לעתיד, רעייתו לעתיד, הזדקקו לליווי, הזדקקו למעטפת, וגם היום הוא זקוק למעטפת ולליווי. אז למה לישון לבד בלילה? במילים אחרות אנחנו מייצרים גישה פרו-אקטיבית. אנחנו לא ממתינים שאנשים יגידו, התאהבנו, חיינו יחד, אנחנו רוצים למצוא את הקשר. ודילה, הורים מפחדים. אמרה לי אמא אחת, תשמע, יש לי אחד בבית, איך אני אעמוד בשניים? ואני מבין את החרדה הזו. לי יש גם אחד בבית. אני מבין את החשש. אז יש פה המון חששות. והנטל, וכו' וכו'. והאם הם יעמדו בזה, והאם הם לא יתגרשו, ומה יקרה אם כן. יש פה המון פחדים שצריך לא הייתי אומר לנטץ אותם, אבל להראות את הדרך כיצד ניתן להתגבר עליהם. ופה לעשות שינוי סיסטמי בחברה שלנו. זה לא רק עוד זוג ועוד זוג ועוד זוג ועוד זוג. הזוגות הם נפלאים, הם מאתגרים. יש לנו היום כפר זוגות במכון פוירשטיין, שקולט ממש, לא עומד ביכולת לקלוט את הזוגות מבחינה טכנית, זה ממש ביקוש עצום. וכפר הזוגות הזה בנוי על העיקרון של מצד אחד החיים הפרטיים, מצד שני מספק להם ליווי ומעטפת ועזרה, כן. ככל שהם צריכים אותם, כן, יש להם משברים, כן, לא כולם סברים טוב יחד, הם זקוקים לעזרה, אבל הם מגיבים מצוין לעזרה.
אתה יודע, כמובן שזה קודם ולפני הכל ערכי ואנושי ונעלה, אבל נדמה לי שזה גם הרבה יותר כלכלי לחברה. ההשקעה הזו, שבסוף גורמים לכך שאנשים לא תגזר עליהם בדידות.
לגמרי, ואני אומר לך, זה לא רק כלכלי במובן הפיזי של המילה, אלא באיזה חברה אנחנו רוצים לחיות.
נכון.
אני אתן לך דוגמה, יש קשר ישיר בין היחס לאנשים עם צרכים מיוחדים, לאנשים זקנים.
נכון.
גם כולנו מתפללים על אריכות ימים. ובסוף אני אזכיר לך, אני בטוח שאת יודעת שהולכים קצת פחות טוב, רואים קצת פחות טוב, לפעמים מבינים קצת פחות טוב. באיזה חברה אנחנו רוצים לחיות? בחברה ספרטנית שזורקת את החלשים אל מעבר לאוטוסטרדה, או בחברה שמכילה אותם? חולשה בניגוד למה שאנשים חושבים. זה לא רק צרכים מיוחדים שנולדו כאלה. זה אנשים שיש להם לקויות ומוגבלויות וגיל מבוגר, ואנחנו רוצים לחיות בחברה שיודעת לתת להם מקום וביטוי. לכן זה פרויקט לאומי שיש לו השלכות מאוד רחבות.
הרב דוקטור רפאל פוירשטיין, נשיא ומנכ״ל מכון פוירשטיין, אני מאחלת לך שתהיה לך הזכות להקים הרבה מאוד בתים טובים בישראל, ושתראו ברכה והצלחה במעשה ידיכם.
אמן.
תודה רבה ושבוע תודה. מבורך ומזל טוב שוב.
תודה רבה.
תודה. ועכשיו אנחנו עם טל גרמיזה, דוקטורנטית בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן, חוקרת סמלים באומנות מגית יהודית. ערב טוב לך טל, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב.
אז היום אנחנו רוצים לדבר איתך על קמעות, והיות ואנחנו באווירת ט"ו באב, אז ננסה לחבר בין קמעות לאהבה.
ננסה וגם נצליח, ובהחלט יש הרבה מאוד כאלו.
כן. אז אולי נתחיל במה זה קמע? מה נופל בהגדרה קמע? כי נדמה לי שבשנים האחרונות יש איזו אינפלציה במה זה קמע.
נכון מאוד. קמעות במקור שלהם הם שייכים לתחום במאגיה שנקרא מאגיה סימפתטית. זאת אומרת שאני מייחסת לאיזשהו אובייקט את היכולת לשנות את המציאות שלי. נגיד, אם זה קמע, אז זה חפץ שאם למשל אני רוצה שיביא אהבה, אז יש עליו לב, איזשהו דימוי, אולי מילה, שבעצם מדמים את מה שאני רוצה להשיג בעולם. אני צריכה לעשות איתו איזשהו טקס. לשים מתחת לקרית, לכתוב על חומר כזה או אחר, שיברוכו לי אותו, ואני מאמינה שתוך כדי הקשר הזה שאני יוצרת איתו, אני יכולה בעצם ליצור קשר עם הדבר הזה ככה שיביא לי את הדבר שאני רוצה, אהבה, בריאות, פרנסה, זה קמעות בגדול.
ואת יכולה להגיד מילה על, על מה, מה מערכת היחסים בין יהדות לקמעות?
תלוי כמובן את מי את שואלת.
אוקיי.
כי הוויכוח על כל הנושא של מגיה ורעיונות מיסטיים וקמעות, כמספר האנשים, כן, מספר הדעות אם לא יותר.
אוקיי.
יש מי שמאוד מתנגד לזה. יש מי שבעצם במחקר אנחנו מבינים שזה היה חלק מחיים של אנשים כל הזמן, גם אצל הסבתות שלי, אלה דברים שהיו. ולפעמים זה גם מאוד תלוי, מי מכין לי את הקמע הזה? למשל, אם מכין את זה איזשהו מקובל, אז אולי זה בסדר. אבל היו גם נשים שהכינו קמעות וזה היה פחות מקובל, כי לא רצו שיחשבו שהן מחשפות והן לא חשפו את זה. אז לפעמים הסוגיה של מי מכין את הקמע, היא לא פחות חשובה מהקמע עצמו. ואת אומרת שיש אינפלציה בקמעות, זה נכון, זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים רואים שכשיש זמנים מאתגרים, אז יש באמת איזושהי עלייה ברצון לאיזשהו פתרון שהוא מעליי, שהוא תלוי בכוח גדול יותר, בכל מיני תחומים.
יפה. וכשאת מסתכלת על ההתייחסות של קמעות אהבה, אז מה, מה הם באו לשרת בעצם? הם באו לתת מענה למה?
הם בעצם יכולים לעשות כל מיני דברים. יש קמע, למשל, אנחנו רואים בעולם היהודי, למשל, אם יש הרבה אנשים שיש להם בבית את ספר, תח פעם מי שנותן לכם את זה ביד ברחוב, אם תחפשו טוב באיזה מגירה. ושם, למשל, יש קמע מאוד ספציפי, עם סמל של שני משולשים, שהוא מאוד נפוץ, מאוד מוכר, הצורה הזאת נשמרה, ששם ממש את ממלאת את השם שלך, את מי שאת רוצה שיתאהב בך, ואם זה נועד להיות, הקמע הזה יפעל. מצד שני, יש נגיד סמלים כלליים יותר, למשל, אנחנו מוצאים הרבה מאוד תכשיטים של קלות, וכל מיני פריטים של חתונה, שיש עליהם כוכבים. כי אי שם בסוף ימי הביניים יש איזושהי תיאוריה שהולכת ונהיית מאוד פופולרית, שלנפש שלנו יש חלק בעולם הזה וחלק ברקיעים, ובעצם כל מה שקורה לי כאן נכתב לי מעל הכוכבים, וכל המזל מחלחל אליי עד הכוכבים. ובקהילות היהודיות אחד הדברים הכי חשובים היו מי בן או בת הזוג שנכתב לי, זה תנאי להמשך הקהילה. אז זה יכול להיות, נגיד, באמת משהו ספציפי, כמו אני רוצה שהוא יתאהב בי, וזה יכול להיות משהו כללי, כמו למשל סמל עתיק של כוכב, שנועד להביא מזל, פריון, זיווג, וזה מאוד נפוץ בכל הקהילות. ממש באופן כמעט גורף.
ומה מתוך זה נשאר, הצליח להישאר ולשרוד את כל שרשרת הדורות?
באופן מפתיע, מי שהיום משתמש בקמעות, משתמש בקמעות לא מאוד שונים ממה שהם היו, נגיד, לפני מאות שנים. כי יש איזושהי אמונה מאוד מעניינת של צורה מגית, שהרבה פעמים היא הייצוג שלי, של המגיה הסימפתטית על הקמע, יש לה כוח, ולכן ממש נטו שלא לשנות אותה. למשל, יש מוזיאון נחל שלמה, מוזיאון מקסים לאמנות יהודית, שאני חוקרת שם קמעות, והצורות שמוצאים שם, זה בדיוק צורות שיש לנו לפני אלפי שנים בכתבי יד. אז זה די שרד באופן מפתיע. אותו דבר. יכול להיות שזו סבתא קדומה שלך ואת, הילדה יש לכם אותה צורה על הקמאה.
יפה. טל גרמיזה, דוקטורנטית בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן וחוקרת סמלים באומנות מגית יהודית, אז הנה עוד אמצעי לחזק ולהנחיח את המהות של ט"ו באב. תודה רבה ושיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה ושתהיה לכם המון אהבה.
אמן, תודה. ועכשיו אנחנו עם אייטם מיוחד עדיין ברוח ט"ו באב, ליאור אלמליח, זמר ופייטן, דואט חדש, לו ולנעמי, מתוך פרויקט מוזיקלי חדש, שנושא את השם פעמיים כי טוב. ערב טוב ליאור ונעמי, ותודה רבה שאתם איתנו.
ערב טוב.
ערב מצוין.
אז הסיפור המשפחתי שלכם, שבוודאי בימים של ט"ו באב שבה אנחנו מדברים על איך מצליחים לקיים גם הכלה, גם יצירה וגם חדווה, אז משפחה שיש בה גם מי שמקיים אורח חיים דתי וגם מי שמקיים אורח חיים חילוני וכמה סגנונות של מוזיקה, ואתם מצליחים להקים יצירה אחת מיוחדת, אז הבמה שלכם, תספרו לנו על תהליך היצירה ומה רציתם להדהד בה?
איזה כיף. אז קודם כל אנחנו באמת מהדהדים איזשהו שעטנז ככה מאוד מעניין שאנחנו מביאים כמה כתבים, משני כתבים בעצם, שזה בא לידי ביטוי באמת גם במוזיקה שאנחנו יוצרים וגם באורחות חיים שלנו שככה בהרמוניה משתלבים בצורה די מפתיעה. כמו שאמרת בעצם ליאור מנהל אורח חיים דתי ואני מנהלת אורח חיים חילוני ואנחנו איכשהו מצליחים באמת שוב בהרמוניה לנהל את זה ביחד בהרבה כבוד והרבה הכלה. ובהקשר המוזיקלי אני באה מרקע קלאסי ואופראי, עד שלימים ככה עשיתי המון שינויים ומצאתי את את הקול שלי כמו שצריך מהמקום הנכון והמדויק לי, וגעתי למוזיקה יותר קלה, מערבית, וליאור בעצם התחנך וגדל למוזיקה אנדלוסית, על פיוטים, בית אוריינטלי, שככה ממנו הוא ינק, ובעצם שם גם אנחנו נפגשים במזרח פוגש מערב, ובעצם אנחנו מוציאים אלבום משותף לשנינו, שכמו שאמרת, קרוי בשם פעמיים כי טוב, ובעצם הוא מביא בעיקר יצירות מקוריות שלנו, של כותבים נהדרים שזכינו שיכתבו עבורנו. מי שאמון על ההפקה זה רן מיטלמן, הקלידן המופלא, שהוא גם חבר טוב, אז בעצם הייתה יצירה מאוד משותפת, אפרופו אהבה וחיבורים, שיש לה הרבה ערך מוסף מעבר ליצירה עצמה.
ומה אתם פוגשים כשאתם מנגישים את היצירה הזו? מה התגובות שאתם זוכים להם?
אנחנו בעצם, אנחנו כל אחד באים איזה עולם מוזיקלי מאוד, אני לאורך השנים פוגש את אהבה לפיוט והמוזיקה האנדלוסית והמרוקאית והמוזיקה האתנית, אבל המפגש הזה פה הוא גם עבורנו, לי לפחות גם משהו חדש, כי אני בא פה לקראת שירים שלובשים איזה אופי של רוק ומוזיקה אתנית ביחד, ושירים מקוריים שחלק כתבה נעמה וחלק אנחנו, והקהל מגיב לזה. אני הייתי בטוח שהקהל שלי בהתחלה קצת היה לי חששות איך הוא יגיב, הוא אוהב אנדלוסית ותזמורות רסיטליות, ופתאום אנחנו מקבלים תגובות שהן כאלה וואו מפתיעות, גם מהקהל שלי שהייתי בטוח ששם יהיה אבן נגף היותר בעייתית, אבל בסוף התגובות הן באמת מדהימות. מדהימות, אין מילה אחרת.
יפה, אז אני חושבת שזה הזמן והמקום, שאולי נשמע איזה טעימה מהשיר?
בהחלט, מה זה, רצוי.
אז כן, אז ליאור אלמליח, נעמי טוב אלמליח, תודה רבה על השיחה הזו, ותודה על מה שאתם מנסים להביא לבמה, שבאמת לא חייבים שיהיה הכל מצד אחד וגוון אחד, אלא יש יופי מלא בלשלב בין הדברים. תודה רבה, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר. תודה.
את ממהרת, קחי לך אוויר, אמא אומרת, שמרי על עצמך, חוצי מהסרט, שכולם בשבילך, ואת המושלמת, את יודעת אצלנו, לוקחים ושותקים בית חם בלטון ילדים מוצלחים את יודעת ילדה החיים לא פשוטים
לילה משיה לילה משיה מעמד רוח וכיף
תחשבו טוב, עם יהודי גרסאו, ב-103 FM. עכשיו, דבורה שרר, פיית הבריאות.
ועכשיו אנחנו עם חברתנו דבורה שרר, שמביאה לנו מדי שבוע חדשות טובות ומועילות מתחום הבריאות. ערב טוב דבורה יקירתי, ואנחנו שמחים שאת איתנו.
ערב טוב, שבוע טוב, אני שמחה להיות איתכם, ואת יודעת, כבר גם אחרי כל כך הרבה זמן, אני כל פעם מתרגשת מחדש. באמת.
אז כן, אז זה משמח שבעתיים, וזה הדדי לגמרי.
תודה. היום אני אספר על קהילת הור, כי אנחנו מדברים על, את יודעת, שבוע אהבה, יום האהבה, חג האהבה, על קהילת הור, שהיא הוקמה בעקבות סיפור אישי מרגש, של בחור בשם שחר גזונדהייט, קשה קצת לבטא את השם משפחה שלו, לוחם שייטת, שייטת 13 לשעבר, שהוא נפצע אנושות בתאונת דרכים, דווקא בטיול שאחרי צבא, והרופאים לא נתנו לו סיכוי לשרוד, והנה הוא חי, העיל, וקים קהילה, שנקראת קהילת אור, ולראשונה בישראל, הם מעניקים ליווי מתמשך לבעלי פגיעת ראש לאחר השיקום הפורמלי. קודם כל אני חייבת לציין שזה באפס עלות ובהתנדבות מלאה. ואני רוצה לומר ככה, בישראל חיים כיום למעלה מ-150 אלף אנשים בעלי פגיעת ראש, גם אני הייתי מופתעת מהמספר הזה, רובם ללא מענה, וכולם אחרי סיום שיקום פורמלי. הפגיעה כמובן משנה להם את החיים מן היסוד. אפילו שהמסגרת הרפואית מסתיימת, ההתמודדות שלהם נמשכת לבד. אז קהילת אור הוקמה על מנת לשנות את המצב הזה, ואת יודעת, כשזה סיפור אישי, זה הרבה יותר עוצמתי וחזק, כי הוא יודע גם מה הוא חווה.
Mm-hmm.
היא פועלת בכל רחבי הארץ, מעניקה מענה ייחודי לבעלי פגיעות, וגם לבני משפחותיהם. עכשיו, לא מדובר בשירות או טיפול, אלא בקהילה חיה, אנושית, תומכת, מבוססת על קשר בין עמיתים. אנשים שמכירים את הדרך, מבינים זה את זה, מחזקים אחד את השני, דרך שבאמת שותפות אמיצה של תקווה מחודשת ותחושת ערך עצמי.
יפה.
והיה, את יודעת, אחד המטופלים בשבוע האחרון, אני לא יודעת אם לקרוא לזה מטופלים, אחד המשתתפים בכנס שהיה, הוא אמר שזאת הפעם הראשונה שאנחנו מרגישים שמבינים אותנו, שיש לנו בית אמיתי סוף סוף. ואני רוצה לומר גם שדוקטור דניאל טרוצקי, שהוא סגן מנהל המרכז הרפואי איכילוב, והוא חבר בדירקטוריון הקהילה, הוא סיפר שהוא היה בצוות הרפואי שקיבל את שחר לטיפול נמרץ, הוא לא שיער שיום אחד הוא יהיה חלק מהקהילה שהוא יוביל, וזה הרבה מעבר לסיפור אישי. אז קהילת אור מראה לנו שפגיעות ראש אולי שוברות שגרה, אבל לא שוברת את האדם. אפשר
תרוח
ואת האדם. ובהחלט אפשר להיכנס לאינטרנט ולראות לקליק קהילת אור, להתנדב, לעזור, או סתם לדעת וללמוד לזה, ואני חושבת שבאמת שפו, הבחור מלא מרץ, הוא באמת כולו עשייה, ומה שבאמת, את יודעת, הוא אומר שירת בשייטת 13, ובסוף נפצע קשה בתאונת דרכים אחרי הצו שירות צבאי שלו. יש פה מסר, ויש כן. פה תקווה, ויש פה סיפור
אור גדול. בדיוק.
באמת אור גדול, והמון תודה על הזכות.
תודה לך יקירתי, שיהיה לנו שבוע מבורך עם בשורות אמן. טובות. תודה אמן, רבה.
אמן. תודה.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקן מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה על פרשת השבוע. ערב טוב לך הרב, מה שלומך?
ערב טוב, ובטוב.
ברוך השם. כן, פרשת השבוע.
אתה יודע, תמיד אני ככה מרפרף על הפרשה, ורואה איזה פסוק ככה קופץ לי.
אבל לפני הפסוק, אולי ניתן רגע את המסגרת של הסיפור בפרשה.
הסיפור, אנחנו ממשיכים את משה, שעומד לפני עמו, לפני הכניסה לארץ, ומבקש להכין אותם. כבר דיברנו על זה, שזה באמת כן. דבר מרגש. שמשה מבין שאני לא אכנס, אני לא אזכה לראות איתם ביחד,
אתה יודע, הרי כל ספר דברים הוא נאום משה.
נכון.
אז החלוקה בתוך הפרשות, יש בה איזה היגיון בתוך השיח הזה?
למשל, במקרה שלנו, הוא למשל חוזר ומדבר על המן. אתם חוויתם אותו, הפכתם את זה כבר לדבר רגיל לגמרי. זה לא מובן מאליו. ואיזה אוכל אתם הולכים לפגוש? מה תאכלו, מה תתפרנסו בארץ, ואז ממילא הוא גם חוזר בחזרה להתבונן ב-40 שנה שהם עברו.
אגב, אז משם לקוח, כשרוצים להגיד על משהו שמקבלים אותו כברור מאליו, כמן מן השמיים, אז משם זה לקוח?
יש לזה גם בשמות, כן? בעצם פרשה אחת המקורית, ובדברים הוא חוזר על זה, כמו עוד דברים שהוא חוזר, כן. אבל לפי הצורך. זאת אומרת, הוא לא חוזר על הכל, הוא רק לוקח דברים שהמן הזה הולך להיפסק עוד מעט. אתם הולכים להיכנס לארץ שונה, ארץ של חיטה, שעורה, אתה פסוק יודע, כן, זית שמן ודבש, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם. אתה הולך ליהנות מהארץ הזאת, אתה הולך להיות ארץ טובה, רק קיים בה בעיה אחת שקוראים לה בעיית השכחה. או ביטוי אחר שנהדר שלה זה התיישנות. אנחנו מתיישנים בארץ, אנחנו כבר שוכחים את הסיבה למענה נכנסנו. נדמה לי לפעמים שאנחנו ככה בדור הזה, אולי הדור הרביעי, שלישי, רביעי, את יודעת, הדור הראשון של החלוצים, שהיה מאוד מאוד ברור להם, מאוד מובן להם, למה באנו, לשמה, והנכונות למסור את הפרטיות שלך למען האומה. הדור השני שיש קצת באנרציה, והדור השלישי או רביעי שכבר הכל אצלו מובן מלאב, הוא כבר מתיישן, הוא כבר שוכח. נדמה לי שזה הדור שלנו. ומשה מדבר דווקא אל הדור הזה. זאת אומרת, זה מה שיפה. הוא לא מכוון אל האנשים שנמצאים כרגע מולו, אלא הוא רואה תורות רבים קדימה. זה מנהיג גדול ש... שלא רק חושב מה ישאיר אחריו, אלא הוא תמיד מסתכל כמה...
מה יישאר אחרינו כולנו.
כן, כן, ולאן התהליכים הולכים, ולשים לב לתהליכים, שאם אנחנו לא עוצרים אותם ולא מזהים אותם בזמן, אחר כך לפעמים אנחנו מגלים ש... שכמה מתבססנו, ולא תמיד אפשר לתקן. אז זה, זה בעצם הפרשה שלנו, ממש, ממש...
תדע, ההסתכלות הזו היא מרתקת, כי הרי יש משהו בתרבות הישראלית, שלפנינו זה ממש לא משנה מה היה, אחרינו ממילא לא יהיה כלום, אז בואו נתעסק רק איתנו. ויש איזה משהו של להסתכל כמה דורות קדימה, ולהגיד בואו נראה שלא נתקלקל גם בדרך.
אז בשביל להסתכל קדימה, אני צריכים מאוד קודם כל להסתכל אחורה. כי את יודעת שזיכרון הוא לא בשביל לחזור לעבר, זה לא היסטוריה. זיכרון זה בשביל לדעת מה היה, בשביל לדעת לאן אנחנו רוצים ללכת. ובשביל לזהות מחדש את המגמה, את המשמעות של הדברים. ואני נורא צודקת שאני חושב שאחד ה... אפשר לומר, הטרגדיות של הציונות, שהצליחה. היא שם מטרה. בואו אנחנו נקים בית לעם היהודי. אוקיי, עכשיו מה? לאן אנחנו הולכים? מה המשמעות? לאן אנחנו רוצים לקחת מכאן? לאן ה... מה היעד הבא? מה היעד המשותף הבא שלנו? ונדמה לי שאנחנו כבר תקועים בשאלה הזאת. כבר בערך, יודע, עשור האחרון.
עשור ובשנתיים האחרונות זה הכי מתחדד.
אני לא יודע בדיוק למה שנתיים, אני חושב לפני זה כבר, עוד לפני שהתחיל שבעה באוקטובר, פתאום אנחנו נמצאים במין שערות מאוד גדולות, ואדם שואל את עצמו, רגע, מה קורה פה? אבל באמת, לא עצרנו לשאול את עצמנו לאן אנחנו הולכים, ואז אנחנו מתברברים פתאום, פתאום אנחנו לא זוכרים מאין באנו. פתאום אנחנו לא זוכרים איפה אנחנו נמצאים. מה שקוראים בצבא, מקומי מקומך מקומנו עבור.
כן.
מכירה את זה שאדם הולך לאיבוד ככה, הוא לא יודע בכלל איפה הוא. אני חושב שאנחנו קצת שם. אבל אני חושב שיש לנו אוצרות של זיכרון, ואוצרות של סיפור, ובדיוק המילה, ממש הדברים שאני רציתי קצת להתעכב עליהם, על הדרך וזכר. את כל הדרך אשר הוליכך, אדוני אלוהיך זה 40 שנה במדבר, תנסה לזכור את הדרך, תנסה לזכור, שננסה כבר לזכור מה, מה באנו, ננסה לזכור אולי דור ההורים והסבים שלנו, נזכור כמה שיותר אחורה, ויעזור לנו מחדש לחזור אל הדרך. ו, והמילה הזו דרך, לדעת, בלכתך בדרך, דווקא בדרך, זה המבחן שלנו, כי דרך היא, את זוכרת בפיזיקה, נכון?
לגמרי.
דרך צריך תמיד... כיוון גם כן, זאת אומרת, היא תמיד הולכת לאנשהו אחרת, זה לא דרך. ואני חושב שאנחנו היום נמצאים לפעמים ככה קצת בתשטוש הדרך, אני לא רוצה להגיד אובדן דרך, ואז אנחנו מקבלים מכות, לא נעימות בכלל, ויש אנשים שעוסקים בלהאשים, ויש אנשים, אני חושב, שמעמיקים יותר, מבינים שהם נועדו לעורר אותנו ולהחזיר אותנו אל הדרך.
וכשאתה מחפש בפרשה, אז אני חושבת שנתת תשובה לגבי התשובה שאתה מוצא בפרשה, אבל כמה אופטימיות אתה שואב מהפרשה על היכולת באמת לממש את הציווי הזה או את הצוואה הזו של משה.
משה צופה את הכל, גם את הנפילות. הוא מדבר גם על הנפילות שיהיו לנו, הוא מדבר גם על הירידות. את יודעת, זה שאתה נותן את המבט הגדול הזה, הרחב הזה, אז אתה גם שואב איזשהו אמונה בכוחות הפנימיים של העם שלנו, שעשה דרך כל כך ארוכה בהיסטוריה, וכל כך הרבה הספידו אותו, וכל כך הרבה ביקרו ואמרו זהו זה, הוא הגיע לקצה הדרכים שלו, ואלה שאמרו את זה מזמן כבר ירדו ונעלמו מהבמת ההיסטוריה, אפשר למצוא את רק בספרי ההיסטוריה, ואנחנו ממשיכים לטעות בדרך. ולכן אני דווקא קורא בספר דברים, ולא רק בספר דברים, ולא רק בפרשת עקב, ונקבל איזשהו, את יודעת, את מבט רחב גדול, כמו שאתה מסתכל לפעמים באלבום המשפחתי של סבא וסבתא, זה עושה לך הרגשה טובה, כי אתה יודע שאתה יושב על כתפי ענקים, אתה לא לבד בעולם, וכן אתה יודע שיום אחד גם אתה תוסיף את החוליה הקטנה שלך. אבל דבר היפה בדרך, שלא היית בתחילתה ולא תהיה בסופה. זה נותן גם איזו פרספקטיבה של צניעות. שאדם בא בצניעות ואומר, אני אעשה את כברת הדרך, אבל המחלה הזאת שאת דיברת עליה, אולי של הכאן ועכשיו, שאני רואה
את... אתה יודע מה, אולי את זה אנחנו צריכים ללמד. לא היינו בתחילת הדרך וגם לא נהיה בסופה. בואו נשתדל במהלכה. וואו, את זה אני לוקחת ומחבקת ככה שנזכיר לעצמנו. זה אולי יהיה חלק מהתיקון.
זה תמיד ביחד.
תמיד ביחד.
לא עושים לבד. אתה רוצה להגיע, אתה רוצה להגיע מהר, לך לבד. אתה רוצה להגיע רחוק, לך ביחד.
הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, כרגיל תענוג, ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. ערכה והפיקה אותנו עדן בן ארי, תודה רבה. אחראי על השידור אריק בן דוד, תודה גם לך, ותודה גם לגיא רביב, עורך הדיגיטל שלנו. כאן יהודית גריסרו, שיהיה לנו שבוע מבורך עם בשורות טובות, ואנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא ברוח טובה ועם מחשבה טובה. תודה רבה ושבוע טוב.